אנחנו בפסקה למד. זה מה שנוגע למה שאומרת הגמרא, את מי נידו? את אלעזר בן חלוך שפקפק בנטילת ידיים כשמת שלחו בדין והניחו אבן גדולה על על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת בנידויו בדין סוקלין את ארונו. אז אומר פה הרב, המתנדה הוא רק על פקפוק במילי דרבנן. זאת אומרת, מי שמתנדה, נידוי, נותנים לאדם כאשר הוא מפקפק מערער על דברי חכמים. ראוי להראות שאם התחיל לפרוץ גדרה של תורה בענייני דרבנן, לסוף יבוא להכשיל גם בחומרות שבחומרות, שכך דרכו של יצר הרע. כלומר, לכן נכון להראות לעולם שבעצם הפרצה הזו, אם כי היא רק בדברים מדרבנן, בסופו של דבר עלולה להגיע לדברים חמורים מדאורייתא, ובהינתל סייג התורה ויפרצו גדרה, יהיו למרמס גם הנטיעות העיקריות. כלומר, כאשר יפרצו את הגדרות, אז גם דברים, בדברים קטנים, אז יגיעו לדברים החמורים יותר, ועל שהעבירות העיקריות, כעבודה זרה וגילוי עריות, כעבודה זרה וחילול שבת, שמקרי התורה, מתתן בסקילה, על כן סוקלין את ארונו. כן, לכן זאת ההבלטה, דרך הסקילה הזאת, להורות שבהשתרשו לעבור על דברי חכמים, לא בנידוי לבד ייפטר, כי יבואו או הלמדים ממנו גם לעבור על החמורות שבתורה. לכן, סוקלים את ארון, לא סוקלים אותו, כן? זה לא שיש לו עונש סקילה. הוא, העונש שלו זה נידוי. רק אם הוא מת בנידויו, אז סוקלים את ארונו. כלומר, סוקלים את ארונו, את גופו לאחר מותו. זה ביטוי לחומר של העניין. ולהורות כי בהיעדר התשובה שפריצת גדר דרבנן, כלומר, הרי אם הוא מת בנידויו, זה אומר שהוא לא עשה תשובה. כשאדם נידו אותו על עבירה מסוימת, ואז הוא עושה תשובה, אז מבטלים, מפסיקים את הנידוי, אבל פה הוא לא עשה תשובה. יעבור הארס מתחתית מדרגת החומר, ויעבור ממעלה למעלה, ממעלה למעלה, בכל דרכי התורה לעשות בהם שמות, כלומר להרוס אותם, עד שבאו גם מגבול הסקילה שבפושט ידו בעיקר. כלומר, ולכן הבליטו את זה דרך הסקילה הזו, שהיא עונשו של מי שפושט ידו בעיקר, כלומר הכוונה מי שעושה עבירות מן החמורות. ומיתת הסקילה בתכונתה מרמזת על חיוב הרחקה שראוי לכל עם הישרים, כלומר, המיטה של הסקילה, מצד המאפיינים שלה, אז יש בה ביטוי לעד כמה שצריך להרחיק בעם ישראל ממשחית דרכיו הפשיטת יד בעיקר. למה? מה מיוחד במיטת סקילה? כי כל שלוש מיטות זולת הסקילה, כלומר, אם אנחנו מדברים על הרג, זה סייף, חנק, זה זה מין חליקה כזאת בגרון, ושריפה, זה ששופכים לתוך גרונו עבר, שופכים עופרת רותחת. אז בשלושת המיטות האלה, באות על ידי מגע הידיים בגוף המומת, על ידי כלי אשר המיטו אותו בו, כן, כמו שאמרנו, אם זה הסייף, אם זה הבגד הזה שכורכים לו בצוואר, או עופרת. אבל הסקילה היא בזריקת אבן. כלומר, לא באים במגע ישיר עם גופו על ידי כלי, אלא מרחוק, כהורג דבר מזיק ארסי. נכון, כשיש לנו דבר שאנחנו לא רוצים להתקרב אליו, כי זה מסוכן, אנחנו הורגים אותו מרחוק, כי אילן שמור בכלב שוטה, פרק ח' דיומא, נפקא מינה למיקטלה בדבר נזרק. ככה הגמרא שם אומרת. כלומר, בגלל שהוא עלול להדביק במחלה של הכלבת, ואף שסקילה היא גם כן יריה, כן, השלכת אבן, והיא מת בה יצא, מכל מקום, כיוון שאם לא מת בה, לא יצא עד שיסתכל בזריקה, כן, כלומר, בהתחלה היו מפילים את המשקל. היה שם בית הסקילה היה גבוה, שתי קומות של בן אדם, והיו מפילים אותו משם, אם הוא מת, אז כן, אז טוב, לא מת, אז זורקים בו. אז לכאורה, ההתחלה של הסקילה זה על ידי מגע. מכל מקום, כיוון שאם לא מת בה, לא יצא עד שיסתכל בזריקה, דיה היא הפעולה האחת של הסקילה של האבן ללמד על הרושם של ההרחקה. כלומר, עצם זה שבסקילה יש את הפעולה מרחוק הזו, אז זה בא להבליט עד כמה אנחנו לא מתקרבים לבן אדם כזה. כן, זה גם כן לפי דת רבנן דרבי שמעון, המיטה החמורה ביותר, סקילה, הרג, חנק, שריפה, סקילה. על כן, הרשע.
זה שאומרים הרחקה זה לא... כאילו גם שדוחפים אותו, זה גם יכול להיות ביטוי?
יכול להיות, אבל נראה לי שהפעולה האחת זה כאילו הכוונה, הפעולה האחת זה הפעולה שלא עושים עם גופו, זה כאילו נראה שמתכוון להגיד, זריקת האבן היא עושים אותה מרחוק. על כן, הרשע שהקשה ליבו שלו לשוב ומת בנידויו, כן, כלומר לא עשה תשובה, סוקלים את ארונו, להורות עד כמה צריך להרחיק מאדם כזה ומרעותיו, שאפילו העונש הניתן לו, ראוי שיהיה בדבר המזרק, להורות עוצם השמירה מנחשים צפונים כאלה שמזיקים בנגיעתם וחיבורם. זה אנשים כאלה שהם הורסים את עם ישראל. וכל גבר ירא השם מקיים מקרא שכתוב לו, ישבתי עם מתי שווא, שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים לא ישב, ורחץ בניקיון כפיי. ביותי מתרחק גם ממגעם בכל אופן, בזה אזכה לשמיע בכל תודה. כן, זה המשך הפסוק שמה בתהילים. למה הוא הזכיר דווקא את קורבן התודה? בתודה יש חמץ להוראה כי על ידי הכרת הנס תגדל מעלת האדם, לעבוד את השם גם כן בכוחות הקשים שבו, שם החמץ הבא מסעור שבעיסה. אדם שמביא קורבן תודה, הוא מביא בנוסף על הבהמה, הוא מביא גם 40 חלות. 30 מהם עשויות מצה, כמו כל שאר המנחות, כלומר לא חמץ, ו10 מהם חמץ. מה הרעיון? למה דווקא בקורבן תודה אנחנו מביאים את החמץ? זה כדי להראות שמתוך ההתרוממות שיש לאדם על ידי הנס שנעשה לו, זה 4 שצריכים להודות, אז מתוך זה... אז רוממות הנפש הזאת מאפשרת להיות שייך לרצון השם גם בדברים הנמוכים, בכוחות הנמוכים של החיים, שבדרך כלל הם מתאים את האדם מדרך השם, ופה יש את האפשרות להיות שייך לדרך השם. להיות האדם מעלה בדעתו שיש עבודת השם בכוחות הרעים, לא יעלה בדעתו להתחבר עם הרשעים, ללמוד מהם דרכיהם הרעים, כדי להשתמש בהם בעבודת השם. כן, כלומר, בגלל שהאדם מבין שיש עבודת השם בכוחות הרעים, זאת אומרת, גם דברים שליליים אפשר לכוון אותם למטרה של רצון השם, כן, כי ודאי לא, אז אדם ילמד מזה, כן, שאין מה להתחבר עם הרשעים להיות נוטה אחר הרע, כי ודאי לא טוב יהיה לרשע גם לא למתחבר עמו. כלומר, כי אם די לאדם לקדש עצמו בכל דרכיו ומידות קשות, יוכל למצוא כל איש בטבעו גם בלא עזרת הרשעים. כן, יש לך מספיק אתגרים עם עצמך, אתה לא צריך כל מיני רשעים שיחברו אותך אל הרע. לא צריך להוסיף. אנחנו מספיק מאותגרים עם עצמנו כבר. זה הרעיון של התודה פה בהקשר הזה. על כן, בהתרחקו מן הרשעים, כך דוד המלך בתהילים, אמר, ואם רשעים לא ישב, והרחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם לשמיע בכל תודה ולספר כל נפלאותיך, שעל ידי כל דבר הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו, ולפעמים גם כן על ידי מידות קשות. זאת אומרת, לפעמים גם על ידי מידות קשות, זה הכוונה מידות רעות, כי עניין עבודת השם בכל לבב בשני יצרים, ובקשי השם יבינו כל. כן, בוא ניתן דוגמה. נניח שיש לאדם איזה מין... תאוות ממון. טוב, עד שהוא יתקן אותה, יכול להיות שאפילו 120 שנה לא יצליח. זה חזק אצלו. אני יכול להגיד עצמו, תראה, יש לי תאוות ממון. זה דוחף אותי ללכת, לעשות כל מיני עסקים, להיות איש עשיר. אז אני עכשיו אגייס את הכוח הזה, שהוא לא ברומו של עולם, התאווה הזאת, לעשות רצון השם. על ידי זה שאני אשיג הרבה כסף, אני אצליח לעשות כל מפעלים של היטיב עם בני אדם. נכון? אז הנה, זו דוגמה לגייס את התכונה הרעה ודברים חיוביים. ברור שיותר טוב תקן אותה. אבל כרגע, ולפעול את הדברים החיוביים לא מתוך הנטייה הרעה, אבל כל זמן שהיא קיימת, אז הנה, היא פועלת. ואתם שיש לו איזה מין עזות. אז את העזות הזאת אפשר להשתמש בה לטומאה, אבל אפשר להשתמש בה לקדושה גם כן. וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני תכונות קשות, שיש אפשרות לנצל אותם, להפיק מהם דברים חיוביים. הלאה. המגיס דעתו כלפי מעלה, כגון חוני המעלה, נראה לי שהם חושבים כולם של לימוד היום, לא? כולם שיעור בית? לא, אבל לא נראה לי, יש כאילו פרצופים שאני מכיר אותם. לא נראה לי משיעור בית. טוב, המגיס דעתו כלפי מעלה, מה היא? איפה מצינו מגיס דעתו כלפי מעלה? איפה מצאנו? אומרת הגמרא, דתנן, מצאנו חוני המעגל, שלח לו שמעון משטח לחוני המעגל. צריך אתה להתנדות, ולמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום, ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא לפני אביו, ועושה לו רצונו. ועליך כתוב, אומר, ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך. כן, למרות שהוא ככה הכתיב שם הקדוש ברוך הוא, לא גשמים כאלה, לא גשמים כאלה. זה היה מין עזות כזאת לדבר ככה. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא עושה רצונך. כן, מתחטא, אז רש"י מסביר מה זה מתחטא. לשון חוטא, נקל בליבו לחטא, לאביו ולהטריחו על תאוותו. תאוותו כבר על רצונותיו. אומר הרב פסקל המדלף, יסוד כבוד שמיים באמת הוא שעל ידי כבוד שמיים נעשים כל דרכי היושר מכוונים בעולם. כבוד שמיים זה שזה כבוד השם, על דרכי היושר נעשים מכוונים בעולם, הכוונה בני אדם נהיים יותר ישרים. ומבטל כבוד שמיים חלילה אפילו מקצת תתמוטט יסוד הצדק והמוסר בכלל. ואז הלכו בני אדם בחשיכה, אבל כשאנשים לא מחשיבים את רצון השם, אז מה יקובע להם? אם לא רצון השם, מה יקובע להם? מה שהם חושבים, אז היום הם חושבים כך. מחר חושבים אחרת. בקיצור, מילים אחרות, כמו שאברהם אבינו אומר, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כשאין יראת שמיים, אתה לא יכול לדעת לאן הרצונות של האנשים ילכו. וזהו עיקר הקפדה בעקבות שמיים. וזה העניין שאנחנו מקפידים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו מקפידים על כך שבני אדם יכבדו את הרצון של השם. כי אין הקדוש ברוך הוא צריך לכבודנו. עוצר את הכבוד הזה. אלא שכבודו יתברך הוא מצד עצמו יסוד ההשלמה התכליתית לכל נוצר. אבל זה שמחשיבים את רצון השם, זה מה שגורם לברואים להיות שייכים אל הדבר האמיתי, אל הדבר הנכון, אל היושר, אל הצדק. על כן, אם יזדמן שבדבר שיהיה נדמה לעין איזו הגסת דעת כלפי מעלה, כלומר, אם יהיה איזה מצב שבו כלפי חוץ זה נראה שיש פה זלזול, כן, גאווה כלפי מעלה, ומזה יהיה חלילה נדמה כי ממעט כבוד שמיים, כן, כי אנשים יגידו, הנה פלוני מרשה לעצמו לזלזל. אבל אם בדבר זה עצמו יתרבה כבוד צדיקים, יש לומר שהעשיות המוסר יתכוננו על ידי זה ביושר. כן, כלומר, אבל אם בדבר הזה, מה זאת אומרת בדבר הזה? בעניין הזה שיכול להיות שהוא ממעט מצד אחד כבוד שמיים. אבל מצד שני הוא מעצים את כבודם של הצדיקים, אז הדבר הזה יאזן את המיעוט של כבוד שמיים, ובסך הכל בני אדם לא יתקלקלו כתוצאה ממהלך כזה. כי בראות העם, עד כמה גדול כבוד צדיקים, עד שמתחטא לפני המקום, עד שצדיק יכול לדבר ככה בצורה שנראית לא אחי, ראויה, וכל אופן, ועושה לו רצונו, והקדוש ברוך הוא עושה לו רצונו, יבוא הכל להתאמץ כפי כוחם ללך בדרכיהם הטובים. ירצו כולם, כי מתוך זה נקראת מעלת הצדיקים, ומתוך מה יש מעלת הצדיקים? שהם עושים רצון השם. אז זה חוזר לרצון השם. וזאת הייתה סברת חוני. לא שחוני חשב. חוני ידע שיש בדבר הזה איזשהו פגם, אבל הוא הבין שעל ידי זה שכל הם יראו מה זה המעלה של אדם שדבק ברצון השם, כן? אז מתוך זה יתגדל כבוד שמיים. אם כן, זהו עצמו גדולת כבוד שמיים. אמנם כל זה הוא רק אם נביט על התוצאות של שעה, שלפי ראות העין של הדור בכבוד הצדיק ישתוקו יותר אל הטוב והצדק. אז מה היה הוויכוח? לכאורה חוני המעגל צודק. הוא אומר, נכון שיש פה איזה גירעון מצד אחד ומצד שני, דווקא זה מגדיל את עשיית רצון השם דרך מעלת הצדיקים. אבל שמעון בן שטח שחלק עליו, הוא אמר, יכול להיות שאתה צודק באופן נקודתי עכשיו, אבל כשניסה עין למרחוק, נדע כי רק כבוד שמיים הוא המכון והבסיס של כל אוכלות הצדיק והמשרים. הוא התברך, הוא צדיקו של עולם. כלומר, צריך בטווח הרחוק לדאוג לכך שבני אדם יכבדו את רצון השם לא דרך הצדיקים, אלא את רצון השם עצמו. ויתרבות כבוד שמיים, דור לדור יספר כבודו וילכו לפי יכולתם בכל השם חסד ואמת, ככתוב והלכת בדרכיו. אבל במיעוט חלילה בכבוד שמיים, ואם הם מעטים את זה, ההרגש של המיעוט נשאר בלב ומתנחל גם כן לדורות. כלומר, יש פה איזשהו מין טעם לפגם כזה, שהדורות הבאים, כן, עלולים לספוג אל תוכם את הקלקול קצת שיש בדבר הזה, ואין להם את הרושם הזה, כי חוני כבר לא לפניהם. והערת הצדיק בצדקתו עוברת היא, כן, כי בסופו של דבר הוא כבר לא חי בעולם. חושב שבשר ודם עובר, כך תלמודו עובר. כלומר, גם המוסר ההשכל שהוא לימד בחייו, גם הוא מתבטל. והנה תפילה נקראת חיי שעה, על כן גדולי הדורות שהתחסדו עם קונם, והחזו ביותר בעבודת התפילה, שמו אל ליבם לתקן תמיד מצב הרוחני ההווה של כלל ישראל. כן, זאת אומרת, תפילה נקראת חיי שעה. ואנחנו יכולים לראות שהצדיקים, שהכוח שלהם להשפיע על העולם, זה הכוח הרצון הזה של התפילה, הם בעיקר פעלו על דורם בעניינים של מדרגת הדור הזמנית. מצב הרוחני של ההווה של כלל ישראל, מפני שכל הווה בדורו, אם יימצאו מתקנים, יוולד העתיד יקר מאוד. כלומר, אם ההווה יהיה מתוקן, אז העתיד יהיה בעל מעלה. יקר הכוונה החשוב. זה תפילה. ותורה נקראת חיי העולם. על כן, גדולי הדור ששמו עיקר מגמתם התורה, כלומר, התלמידי חכמים, הצדיקים שעניינם זה השפעת התורה, העמיקו לחקור על כל דבר לפי המצב שיוכל לפעול בעתיד. כלומר, אומר פה הרב, תראה, יש לך סוגים שונים של צדיקים. יש צדיקים שמשפיעים על העולם דרך הרצון, כולם גדולים בתורה וברצון, אבל יש הצטיינות יוצאת דופן, יש כאלו שמצטיינים ברצונם, בכוח הרצון, בתפילה, ויש כאלו שמצטיינים בכוח התורה. המצטיינים בכוח התפילה, עיקר ההשפעה שלהם זה על דורם. המצטיינים בכוח התורה, ההשפעה שלהם זה על דורות רבים. על כן חוני המעגל, שאם היותו גדול בתורה, הייתה פעולתו הכללית יותר בתפילה, ואינו וליבו היה לתקן מעשיהם של ישראל בהווה, הייתה שיטתו ברורה, שזהו עצמו כבוד שמיים האמיתי, שיסודו הוא תיקון הנהגה, והיות בני אדם מתקרבים אל הטוב, והאלוהי ילך בדרכיו, ברבות כבוד צדיקים. הוא אמר, הנה אני חי בדור הזה, לא יוצא פה שום קלקול, הם יבינו שכל מה שיש בי זה מכוח הדבקות בהשם, מתוך זה יתגדל כבוד השם, אף אם בא על ידי הגסת דעה כלפי שמיים, לפי ציור החיצוני. כן, אבל זה כמו איזה מין גאווה כזאת בזה שהוא קובע כי יכול הקדוש ברוך הוא מה לעשות. כי באמת כל מגמתו איננה כי אם ריבוי כבודו יתברך, דיינו תיקון מעשה בריאותיו, ככתוב יהיה כבוד השם לעולם מספר השם ומעשיו. מה זה כבוד השם? זה שהשלמות של השם מתגלה בבריאות. זה נקרא כבוד השם, מתגלה במציאות. אמנם שמעון בן שטח דאג לטובת דורות העתידים להיות, שבהיות חליל השם שמה מתחלל אפילו במקצת. בפרט על ידי פאר הדור והיתרת ישראל, צדיקו של עולם בדורו, שעושה רושם גדול וקיים לדורות, ההיזק הזה גדול יותר מהתיקון של הדור בהווה. זאת אומרת, מה עלולים להיות בדורות הבאים? הם לא מרגישים את הצדיקות של חוני מול העיניים. מה כן יישאר? הוויכוח הזה שהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא אומר, תוריד ככה, תוריד ככה. זה יישאר, ואת זה ילמדו כל מיני אנשים לא אגונים בדורות הבאים, ויבואו לזלזל, לכבוד הקדוש ברוך הוא. הם לא חשים את המעלה של חוני, כי הוא לא חי בדורם. אלא מפני שהוא, כשהוא לעצמו חש בוודאי שכל דבריו, אם שהיו נראים להגסת דעת, נראים כלפי חוץ, מכל מקום הוא חש בהם יראת השם, פחד כראוי לצדיק נשגב כמותו. ברור שחוני לא, כן, זה נראה כלפי חוץ, הגסת דעת, אבל הוא כל כולו היה בדבקות, וכל זה היה כדי לקדש שם השם, דרך זה שיש את מעלת עושה רצונו. וצלו ודאי את העבודת תמר שם, אבל פי שלפי הדור היה חשוב קצת כלפי, קצת כהגסת דעת חלילה, כלפי חוץ זה נראה ככה. עליו הכתוב אומר, שמח אביך בימיך, שערכו של חוני באיכות גדול מאוד, יותר מערך המון רב בכמות. על כן אין להשקיף על ערך הרושם של הדור, כי אם על ערך העבודה והשמות שהיה בזה מצידו, מצידו ודאי הדבר בתחילת השמות ועוצם רגש כבוד שמיים, מה שלא נוכל אנחנו לצייר. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר שמעון בן שטח אמר, חזר לשבחו של חוני. כאילו, אז מה זה שהוא חוזר לשבחו של חוני? זאת אומרת, הוא חולק עליו בזה שהוא אומר, צריך לעשות את החשבונות לדורות הבאים. זה הוא חולק עליו. אבל זה בגלל שהוא איש אחר, אבל הוא חוזר לשבח את חוני על זה שברור שחוני עצמו לא היה לו שום מיעוט בקבות שמיים, ברור שהכל נעשה עצור מתוך הדבקות והחשבונות שכל כולם שם שמיים. עד כאן.